פעם שעברה, ברשותכם, איך להתקרב לאלוקים. מה הדרך להידבק באלוקים, להתקרב לאלוקים? אני רוצה אולי לחזור דברים מאוד יסודיים, אבל למדנו את זה כמה פעמים, לגבי העניין של האלוקות, בכלל. אני רואה שיש כאן תלמידים שעוד לא שאלתי אותם את השאלה הזאת, אבל אני אשאל אותו עוד פעם את השאלה. מישהו ראה כאן את אלוקים? יצא לו פעם לראות? יצא לך לראות? אף פעם לא ראית אותו. או אתה מדבר לו לפעמים. למרות ש... מעניין. איך אתה עושה את זה? אה? מישהו עוד יצא לו דבר כזה שהוא לא ראה את אלוקים בכלל אתה מדבר אליו? אה? אני שואל אתכם. מישהו יצא לו... כן, איך זה, איך זה החוויה הזאת? אתה מדבר אל הקיר, אה? נכון? לפעמים הרגשה, אתה מדבר אל הקיר. השאלה הזאת היא שאלה חשובה. כי כשאנחנו מתייחסים לעניין של האלוקות, אנחנו צריכים לדעת ולהבין ולהפנים ולהכיר בעובדה שאי אפשר לראות את אלוקים גם שתרצה דרך. לא יעזור לך. אי אפשר לראות את אלוקים, אי אפשר לחוש את אלוקים. כמו שנאמר כבר, אנחנו אומרים את זה, והספרדים נוהגים להגיד את זה, בפתח אליהו, לית מחשבה, תפיסה בכלל. אפילו במחשבה, אי אפשר לתפוס את האלוקות. לא רק במוחש אי אפשר לתפוס את האלוקות, אלא גם אפילו במחשבה אי אפשר לתפוס את האלוקות. למה? כי... אנחנו עוסקים, סליחה, אנחנו עוסקים, מדברים על אלוקים, מדברים על שני צדדים. הצד האחד זה הצד המהותי. מה זה האלוקים? מהות האלוקים, נאמר. מבחינת מהות האלוקות, לית מחשבה תפיסה בכלל, לא תופסים. נשאר לדבר בלתי נתפס, לא בחוש, אבל גם לא במחשבה אפילו, העניין של המהות האלוקית. מאידך, אנחנו מכירים וצריכים להכיר, צריכים ללמוד, לא את המהות האלוקית, אלא את הרצון האלוקי. יש להבדיל בין מהות ובין רצון. הרצון של אלוקים הוא נמצא בכל מקום ומקום. לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מהרצון האלוקי. רצונו של האלוקים הוא כבודו ומלוא כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם. אני רואה שאתם יודעים את הכל. הרצון האלוקי כן. המהות האלוקית לא. הרצון האלוקי מתגלה בכל דבר. הבריאה היא בריאה אלוקית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. וכל העולם זה גילוי הרצון האלוקי, זה מרצון האלוקי נברא העולם, כל מה שאנחנו רואים, לא רואים. זה דבר אחד. דבר שני, בתוך כל ההוויה הזאת, בתוך כל הבריאה הגדולה הזאת של שריבונו של עולם ברא, שמיים וארץ, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומרים חז"ל, ואת כל אשר בם, שמיים, ניקח את הקוסמוס ואת כל מה שבו נאמר, שזה... אפשר להקיף אותו, ואת הארץ, את כל מה שנמצא בכדור הארץ וכו'. נאמר, בלשון המודרנית, את המקרו ואת המיקרו. את המקרו מבחינת הגלובל, את המיקרו מבחינת התאים, האטומים, הדברים היותר קטנים, אפילו בלתי נתפסים, בלתי נראים בעין רגילה של הדבר. הכל זה בריאה. אלוקית, במילים אחרות, הרצון האלוקי נמצא בכל ההוויה כולה, בכל הבריאה כולה. זה יסוד אמונתנו כמובן. ובתוך כל זה יש גם גילוי מיוחד במינו של הרצון האלוקי שהוא בא לידי ביטוי בתורה הקדושה. התורה זה גילוי תמציתי של רצון האלוקים, אבל התורה הזאת יש לה פוקוס. זאת אומרת, יש לה מטרה מאוד מדויקת, להדריך אותנו איך להיות אנשים יותר טובים. פקודות מטכ"ל של האלוקים, נאמר ככה. זה התורה. פקודות מטכ"ל של האלוקים. פקודות מטכ"ל זה הרצון של המטה הכללי, מתבטא בפקודות המטכ"ל. להבדיל אלף אלפי הבדלות, הרצון של האלוקים מתבטא בתורתנו הקדושה. זה מובן. עכשיו נחזור לעניין שלנו. המלך הכוזרי, הוא שואל בחלום, והוא שואל את זה בכל כל הדרך בעצם, מהו המעשה שהאלוקים רוצה? מה הוא רוצה בעצם? איך אני יכול לדעת מה האלוקים רוצה? מה התשובה לדבר? מה האלוקים רוצה? איך אני יודע מה רצונו? מי אפילו יודע מה רצונו? איך אני יודע את התורה? יפה מאוד, ללמוד תורה. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים לגלות את הרצון האלוקי, מה הוא רוצה. והרצון האלוקי הוא מאוד מדויק, הוא מאוד מסודר, למדנו פעם שעברה לקורבנות, שכל דבר, כל פרט בקורבנות, במשכן, במקדש, כל דבר ודבר זה דבר מאוד מדויק, מאוד מסודר. אם חס ושלום עושים איזושהי שינוי בעבודת הקורבנות, במחשבה, בדיבור, במעשה, או במבנה של המשכן או בית המקדש, העסק לא אפקטיבי, זה לא עובד. הרצון האלוקי מתגלה אלינו בצורת התורה, שיורדת לפרטי פרטי פרטים של החיים של כולנו, של כל אחד מאיתנו. זאתי התורה. התורה זה גילוי רצון האלוקי, שפונה אל האדם, מדריך את האדם, לכן גם אומרים חזל, למה קוראים לתורה תורה? מלשון מורה, מורה לנו, מדריכה אותנו. היא המורה שלה. יכולים לקרוא לה גם חוכמה, כי היא גם חוכמה. אבל בכל זאת קוראים לתורה מלשון מורה, מורה, והיא סדר חיי האדם, סדר הבריאה כולה, סדר העולם כולו, אבל גם סדר חיי האדם. מי שרוצה להתקרב לאלוקים, מה הוא צריך לעשות? לבוא לאן? למכון מאיר, יפה מאוד. ואז מה יעשה? הוא ילמד, מה הוא ילמד? את הרצון של מי? זה לא מספיק ללמוד, מה הוא צריך לעשות עוד קצת? גם מקיים את הרצון הזה. זה קל או לא קל? מה אתם אומרים? זה קל או לא קל? בהתחלה זה קצת קשה, אחר כך זה יותר קל, לאט לאט יותר קל. כמו כל דבר, בהתחלה קשה, אחר כך זה קל. זאת כל התורה על רגל אחד. את זה מגלה המלך הכוזרי שהוא עדיין לא יהודי. אני רוצה להזכיר לכם. עדיין הוא עומד בחוץ, הוא אומר, מעניין, גיליתי את הרצון האלוקי. אני יודע מה אלוקים רוצה מהאדם. עכשיו הבחירה בידו להיות יהודי או לא להיות יהודי. הוא יכול להיות גם לא יהודי, אבל בן אדם טוב. לעשות את רצון האלוקים גם לא כיהודי. איך? נקיים שבע מצוות, בני נוח, הכל בסדר. הוא יכול להיות יהודי, יכול לבחור להיות יהודי, וילך, תרייג מצוות. יעלה מדרגה נאמר ככה בעניין הזה. זה וזה, שניהם דבקים באלוקים, כל אחד לפי מדרגתו. זה מובן הדבר. אנחנו הגענו בעצם לתשובה, לשאלה שפתחנו בה בפרק, במאמר הראשון, כוונתך רצויה לפני האלוקים, ומעשיך עכשיו מה? רצוי או לא רצוי? עדיין לא, אבל יכול להיות רצוי. מתי יהיה רצוי? תעשה את הרצון, הוא יהיה רצוי. לכאן הגענו. האמת היא שזה לא רק סיפורו של הכוזרי, זה סיפורו של כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו מחפש את עצמו, את דרכו, מה באמת אלוקים רוצה ממנו. לא פעם אחד, לא פעם אדם שואל את עצמו, מה אלוקים רוצה ממני? אז מה הוא בסוף מגלה, מה הוא רוצה ממני? לפתוח ספר, ללמוד תורה, ולקיים את מה שכתוב בתורה, זה מה שהוא רוצה. מה, זה הכל? זה הכל, אני שואל אתכם, זה הכל? זה הכל? כן? זה הכל? זה הכל. ואני אומר, הלוואי. הלוואי שאת הדבר הפשוט הזה, אנחנו נזכה לקיים. כי יש המון דברים שמושכים אותנו הצידה, משיטים את דרכנו ואת הרצונות שלנו, יכולים משוטטים בכל מיני אזורים אחרים, בכל מיני מקומות אחרים. זה מובן. בבקשה, בואו נפתח בבקשה בדף ל"ח. וקוף. כתגובה על כל הדברים שאמרנו כרגע, סוף סוף המלך הכוזרי מכיר בעניין של מצוות, מה שנקרא, דהיינו רצון האלוקים שמתגלה בצורת מעשים. אומר הכוזרי בסעיף קוף, מצוות כאלה תאות הנפש לקבל ללא הטלת ספק, ללא כל סייג. כי הנה זה בא נביא אל עבדים משובדים ולחוצים, ומבטיחם כי יצאו מעבדותם והם יוצאים, בדרך אשר צייר לפניהם, ובמועד אשר נקב, בלא איחור. כל המופתים והאותות שהיו ביציאת מצרים, התקבלו על ליבם של ישראל, ונביא זה מוליכם אל ארץ כנען, הנתונה אז בידי שבע אומות, שכל אחת מהן חזקה מהם, והם ברוב חולשתם, והוא קובע לכל שבט משבטיהם את נחלתו בארץ ההיא לפני הגיעם לשם. בפרשת מסעי כבר ישנה חלוקת ארץ ישראל. כל זה תוך זמן מועט ובנפלאים שבמופתים, ועל ידי זה מתאמתת גם רוממות השולח, גם גדולת השלוח. מי זה השולח כאן במקרה הזה? נקרא יראת הרוממות, הקדוש ברוך הוא. מתוך הניסים והנפלאות וכל הדברים האלה, מתגלה רוממות השולח, וגם גדולת השלוח, דהיינו משה רבנו, ואף חשיבות הקהל שרק אליו נשלח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. נדמה לעצמנו שאנחנו היינו באותו הדור. נניח, דיברנו על זה באחד השיעורים שבמאמר השלישי בכוזרי, אחד הדברים שמלמד אותנו הכוזרי, זה שאדם צריך לשלוט לא רק במעשה, ולא רק בדיבורה, ולא רק במחשבותיו, אלא גם בדמיונות שלו. הכוחות נפש שבאדם זה השכל, הרגש, הרצון, כן. אבל יש גם נקרא עולם הדמיון. אדם צריך לשלוט בעולם הדמיונות. אז שם רבי יהודה הלוי מסביר, אז מה אני אדמה לעצמי? הרי הראש שלנו עובד כל הזמן. יש אדם שיש לו כל מיני דמיונות כאלה ואחרים. אז מה כעובד האלוקים, כחסיד, כאדם שהוא רוצה להתקרב לאלוקים, מה אני יכול לדמות לעצמי? אז הוא אומר שאני תדמה לעצמך את פרשת העקדה, כאילו עכשיו אתה עומד שם באותו מעמד של פרשת העקדה. תדמה לעצמך את מעמד הר סיני, תדמה לעצמך. תדמה לך לעצמך את יציאת מצרים. תדמה לעצמך את קריאת ים סוף. הדמיונות האלה, אומרים, זה דמיונות חשובים מאוד, אבל מה זאת אומרת לדמות? כאילו חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים. בשביל מה אני צריך, כתוב, חייב אדם לראות עצמו כאילו עצמו יצא ממצרים. כי ביציאת מצרים ובכל המעמדות האלה ובכל המראות האלה התגלה יד השם. יד השם זה השגחת השם. הדבר הזה התגלה בצורה ניסית, בצורה פילית, בצורה אלטיבית. אז תדמה לעצמך את כל המציאות שהייתה שם. זה יחזק בלבך את האמונה במה שנקרא היכולת של הקדוש ברוך הוא. היכולת של הקדוש ברוך הוא היא בלתי מוגבלת, הוא לא מוגבל. לא בזמן, לא במקום, עושה מה שרוצה, מתי שהוא רוצה, בכל מקום, אין לו הגבלה בכלל. המעמדים האלה, הדברים האלה, הם צריכים לדמות, אנחנו לא חווים את זה, אנחנו חיים בעולם של טבע, עולם של מוגבלות. אני מוגבל, כולנו מוגבלים, עולם מוגבל. ופתאום בתוך המציאות הבלתי מוגבלת הזאת, יש איזו תופעה, המוגבלת הזאת, סליחה, בתוך זה תופעה בלתי מוגבלת, התערבות הבורא בתוך הבריאה. דרך אגב, אני בדקתי את זה גם היום. אני לא יודע אם שמתם לב, גם היום הוא מתערב בתוך הבריאה. אנחנו לא חיים את הממד הזה, אבל הקדוש ברוך הוא מתערב בכל דבר. כשהוא רוצה, הכל מתהפך, הכל מסתדר. לפעמים אפילו בהיסטוריה, לא רק באופן פרטי, פתאום יש לך איזה פייס כזה, או פתאום הצלחה כזאת, או דבר כזה או אחר, פתאום אתה אומר, רגע, אני רואה כאן את ההשגחה האלוקית. אבל מבחינה היסטורית אתה רואה לפעמים דבר, אתה רואה למשל מכן ששת הימים. פתאום אתה רואה, אין שליטה על שום דבר, הקדוש ברוך הוא הגיע עת לחננה כבא מועד, לקבל את הר הבית, את ישע, את כל זה, בפעם אחת אתה רואה התערבות של הבורא בתוך כל המהלך ההיסטורי. לפעמים רואים את זה, לפעמים לא רואים את זה. אבל מצד האמת הוא כל הזמן, על ניסך שבכל יום עמנו, כל יום בתפילה, תפילת שמונה, אז אנחנו אומרים, הנס זה התערבות הבורא בתוך הבריאה. אז זה הניס. בואו נחזור לעניין שלנו. אומר, רבי יהודה הלוי אומר, עם שראה את יציאת מצרים, שראה את היכולת האלוקית, את ההתערבות של הבורא בתוך הטבע, בתוך הבריאה, את קריאת ים סוף, כל המראות האלה. עם, אומר את זה הכוזרי, לא אומר את זה יהודי, אומר את זה מי שעדיין לא יהודי. עם שראה את השליח, דיינו את משה רבנו, וכל מה שהוא פעל ועשה לעם ב-40 שנה במדבר, עם כל המעמדות, כל הדברים האלה. מי שראה את העם הזה, ואיך האלוקים פינק אותו במדבר, עם המן, עם הסלב, עם כל הדברים הנפלאים, האותות האלה, כל הדברים האלה, זה עושה לאדם הזה משהו? מה אתם אומרים? מה הוא אומר? יש אלוקים, כי אני רואה את ההשגחה שלו. ויש גם מנהיג, שמנהיג אותנו, שהוא קרוב לאלוקים, קוראים לו איך? מי? משה רבנו, ראש לא יודע. ויש גם עם, איך קוראים לו עם הזה? עם ישראל, בחר בנו מכל העמים, עם סגולה. כן, בבקשה. ודאי, היה שואה, למה אני הולך לגמרא? הייתה שואה, שואה שאלו אנשים את השאלה הפשוטה, איפה אלוקים? אנחנו העם הנבחר, עם סגולה ועם זה, מה, אנחנו צריכים להגיע לשפל מדרגה כזה? היו גם שאלות כאלה. יש שני מצבים, דיברנו באחד השיעורים לפני הרבה זמן, נקרא הארת פנים והסתר פנים. גם באופן אישי לפעמים יש הארת פנים והסתר פנים, אבל גם באופן לאומי יש הארת פנים והסתר פנים, וגם באופן עולמי יש הארת פנים והסתר פנים. מה זה הארת פנים והסתר פנים? מה הכוונה? אז יש לזה כמה הסברים. ההסבר הפשוט הוא, הארת פנים, פנים זה מלשון פנימיות. לראות את הפנימיות. דהיינו, הארת פנים שאתה רואה את ההשגחה האלוקית, ואתה רואה את הרצון האלוקי. וגם פה יש שתי מדרגות. יש מדרגה של יראה, ויש מדרגה של אהבה. לפעמים אתה במדרגה של העירה בהארת פנים, זאת אומרת, יש אדם שהוא מבועל מהקדוש ברוך הוא, שהוא רואה את ההשגחה האלוקית דרך מידת הדין. קורה דבר כזה, שאדם רואה איך שאלוקים, כמו אומרים, כמו מכות מצרים, מכה אותו, פח, 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 הוא מתחיל להגיד, יש אלוקים, אבל בצד של העירה, עירת העונש זה קוראים לדבר הזה. הוא רואה את העונש, הוא רואה בעיני נשמתו כמובן. הוא רואה את ההשגחה, זה נקרא גם הארת פנים. אבל יש גם הארת הרוממות, אתה אומר, אני רואה באמת שאלוקים הוא גדול, מה שנקרא. מרומם, רוממות מלשון מרומם, מרומם מעל הכל. והוא שולט על הכל, אתה רואה את הדברים. זה מחייב אותך להתנהג בהתאם, בעובדה שיש נוכחות אלוקית. שכאילו המלך נמצא כאן, ואני מתחייב, זה נקרא הארת פנים ברמה של היראה. אבל יש גם נקרא הארת פנים ברמה של האהבה. שאתה רואה את הרצון, בעיני נשמתך כמובן, אתה רואה את הטוב. מישהו ראה פעם טוב בחיים? אף אחד לא ראה כאן טוב. מה, אתם בחושך? אתה רואה את הרצון הטוב של אלוקים. במה אתה רואה אותו? בכל דבר. כי מלוא כל הארץ, כבודו, וכבודו אמרנו מלא, מלא עולם. מה זה כבודו של הקדוש ברוך הוא? טוב יצר כבוד לשמוע, אנחנו אומרים את זה בתפילה. הטוב של אלוקים נמצא בכל מקום. אלא הוא מסתתר מעיני שכלנו, מעיני ליבנו, משהו כזה, מסיבה כזה. אבל כשהוא מתגלה הטוב הזה, נקרא האור הגנוז, האור שמתגלה, כן, לאנשים. אתה רואה פתאום בכל דבר את הטוב. אתה רואה פתאום אפילו, איך אומר שם רבי יוחנן, אני רואה תולעת מסתובבת ככה. אני רואה את, את התנועה הזאת, אתה רואה כמה טוב יש בתנועה הזאת של התולעת, שהיא מסוגלת לנוע לחפש את המזון שלה או משהו כזה. בציפורים, בעצים, באנשים, באבנים, בכל דבר אתה רואה את הטוב. אתה רואה פתאום איך שהרצון הטוב של אלוקים הוא באמת מלא עולם. הוא נמצא בכל מקום ומקום הרצון הטוב. זה מידת האהבה. אתה רואה שאלוקים בעצם, ההתייחסות שלו אל הבריאה שהוא ברא, היא חיובית. היא לא שלילית. היא לא איזה מין מישהו עם נבוט שמרביץ כל הזמן ומכה אנשים כאלה ואחרים. זה נקרא הארת פנים במדרגת האהבה. אני מאחל לכל התלמידים ולכל צופי האינטרנט שתהיה להם מידת האהבה, ואז הם יראו באמת איך שבאמת הכל לטובה. שמעתם פעם את הביטוי הזה, הכל לטובה? גם זה לא שמעתי. מה, אתם חדשים מכון מאיר? איך אומר רבי עקיבא? כל דוד רחמנה לטעם דוד. כל מה שעושה אלוקים הוא עושה לטובה. ומה אלוקים עושה? מה הוא עושה? את הכל הוא עושה. כל דוד רחמנה לטעם דוד. זה הביטוי שבהלכה מופיע. זה לא רק אגדה. צריך אדם על כל מה שקורה לו, מה הוא צריך להגיד? כל דוד רחמנה לטעם דוד. זה ידוע ההלכה הזאת. צריך להגיד את הדבר הזה. או להגיד בעברית, הכל לטובה. הכל מאלוקים והכל לטובה. היסוד הזה הוא יסוד גדול מאוד. מי שזוכה לא רק להגיד את זה, אלא לראות את זה, לראות איך שבאמת הכל לטובה, אז הוא יש לו הארת פנים במדרגה של אהבה, נאמר. הוא רואה איך שאלוקים באמת, הוא אוהב את בריאותיו. הבוחר בעמו ישראל, במה? מביא גואל לבני בניהם למען שמו, במה? אני רואה, אתם יודעים את הכל. הארת פנים. מי שאין לו את האהבה הזאת, יש לו בעיה. הוא מה? צריך לבוא לאן? חמר. מקבל עזרה ראשונה. הרב כותב באורות, מי שאין לו אמונה ואהבה, אין לו חיים. אין לו, החיים שלו לא חיים. יש סיסמה כזאת, אני לא יודע אם שמעתם, שקוראים לזה, טעם החיים, מה זה? קוקה קולה, מה? לא שמעתם סיסמה הזאת? קוקה קולה, טעם?
קרח.
אתם לא שמעתם מה פעם את הסיסמה הזאת? קוקה קולה, טעם החיים? תגיד, מי אני חי כאן? איפה אתם חיים?
מכון מאיר.
אבל במכון מאיר, הסיסמה היא אחרת. לא קוקה קולה, טעם חיים, אלא באהבה או באמונה. מה זה? טעם חיים. זה לא המצאה שלי. אל תחשבו. זה המצאה של הרב קוק, לא של הוגה. הוא אומר, הרב קוק אומר באורות, מי שאין לו אמונה ואהבה, אין לו חיים, הוא אומר. כך הוא אומר, אני אצטט לכם את זה מתוך אורות. זה דבר צריך ללמוד אותו. זאת אומרת, יש מדרגות, אני לא מדברים על חיים פיזיים. חיים פיזיים זה לא... הבעיה היא חיים נשמתיים, רוחניים, חיים פנימיים של האדם. אדם יכול לחיות, זה נקרא הארת פנים, כן? והסתר פנים זה הפוך בדיוק. אתם גם נראה את מה זה הסתר פנים, אבל קודם כל נראה, נקרא כאן דברים של הרב שכותב, שטעם החיים, אמרנו מה זה? קוקה... מה אמרנו? לא, קוקה, אהבה ואמונה. הרב כותב כאן, שום דבר איננו נשאר בחיים כשעושקים מהם את שני המאורות הללו, את האמונה ואת האהבה. מה זה עושקים מהם? גוזלים מהם. מה זאת אומרת גוזלים מהם? אדם גדל בסביבה, הוא גדל במשפחה, הוא גדל בחברה, הוא גדל במצב, לפעמים, יש ביטוי כזה בפסיכולוגיה, שאומרים איזה ילד מסובך או משהו כזה, פרובלמטי, אומרים, הוא חסוך אהבה, חסכו לו את האהבה. ההורים לא אהבו אותו, נאמר, לא העניקו לו החום ואהבה ודברים כאלה, אז רואים, אז אדם הזה הילד, אז יש לו בעיה כזאת, בעיה אחרת או משהו כזה. אבל אותו דבר כל אחד, זאת אומרת, כשיש אהבה ואמונה, יש חיים. חיים באמת. כשזה לא קיים, אז אין חיים, זה לא, זה חיים פיזיים, נאמר, אבל אתה אדם בביטוי כזה, אדם כבוי, כבוי זה כאילו הלהב הפנימי שלו, זה נקרא הסתר פנים, מצב של הסתר פנים. לגבי הסתר פנים, זה מה ששאלת לגבי השאלה, סליחה, שקצת יצאנו מהעניין שלנו, אבל הסתר פנים, הכוונה היא בשתי מדרגות, יש הסתר ויש הסתר בתוך הסתר. מה ההבדל בין הסתר והסתר לתוך הסתר? הסתר באופן פשוט, שאתה שואל את עצמך, או שואלים אותך, זה לא משנה. תגיד, אתה מאמין במציאות השם? יש אלוקים בעולם, יש בורא לעולם, שיש מנהיג לעולם, שיש מסדר לעולם, שיש מי שמתערב בכל הדבר הזה. אתה אומר, אני לא יודע. אני לא יודע. מישהו אמר פעם את המילה, לא יודע, פעם לעצמו את הדבר הזה. אני שואל אתכם. אתה, רק אתה, כולם כאן, מה זה, דום שתיקה כזה. זאת אומרת, אתה לא רואה את השגחת השם, אתה לא רואה את אתה אומר, שמעתי סיפורים שיש אלוקים. ההורים שלי, המורים שלי, דוב ביגון וכל זה, סיפרו לנו סיפורים. אבל, אני עצמי, אולי כן, אולי מה? אולי לא. יכול לקרוא דבר כזה? אז אתה בהסתר פנים. פתאום נעלם לך המימד האלוקי מחייך. הוא לא קיים. אתה חי כאילו לבד. לבד, בלי אלוקים, בלי זה, בלי שום דבר. אתה חי לבד. זה מציאות של הסתר פנים. הגבוה מעל גבוה שומר, מה שאומרים חכמים, שאדם כשהוא במצוקה, מה הוא צריך תמיד לזכור? גבוה מעל גבוה, מי? שומר. מי זה השומר הזה? הוא הבייביסיטר שלי. כמו תינוק, לפעמים אדם הוא תינוק, והוא פתאום מתעורר באמצע הלילה, מתחיל לבכות, איפה אבא שלי? איפה אמא שלי? והוא בוכה, פתאום בא הבייביסיטר. או, גבוה מעל גבוה הבייביסיטר. שומר. יש כאלה חסידי ברסלב צועקים בלילות לפעמים, תאטה! מאמה! מאמה לא, תאטה כן. תאטה! צריך לצעוק גם מאמה דרך אגב. מה ההבדל בין תאטה למאמה, אתם יודעים? מה זה תאטה ביידיש? אבא! צועק, בצדק. אבינו שבשמיים! תראה אותי! מסתכל, מחפש. תראה, תראה! מה תראה? תראה את המצוקות שלי! תראה את הבעיות שלי, תראה את... איך אומרים, משחרר את הנפש קצת, חסמים בנפש, שאדם יכול לצעות, זה דבר גדול, לא כל אדם יכול לצעות. אבל למה צריך לצעות גם מאמה או אימא? למה? אומרים שהאימא זה כנסת ישראל, והאבא זה הקדוש ברוך הוא. אבי ואמו כתוב, שמי ש... בחז"ל אומרים שמי שאוכל ולא מברך, כאילו גוזל אבי ואמו. גוזל אבי ואמו, מי זה אביו? אביו זה הקדוש ברוך הוא, ואמו זה כנסת ישראל. כי באמת, כשאדם לא מחובר לעם ישראל, אז כאילו לא מחובר לאמא שלו. ויש ביטוי בחז"ל שאומרים, מי שרוצה להתקרב לאלוקים באמת, ברצינות, אבל באמת מי שרוצה להתקרב לאלוקים, מישהו כאן מעוניין בעניין הזה? שניים, שלושה, תמיד, מה קורה כאן? עוד אחד. אז דרך המטרוניטה, מה זה המטרוניטה אומרים? מטרוניטה זה הגברת. מי זאת הגברת? כנסת ישראל. תהיה מחובר לכלל ישראל, דרך הכלל אתה מתקרב למלך. דרך המלכה מתקרבים אל המלך. המלך זה ריבונו של עולם. והאמת שזה כך, לכן גם בתפילות, הכל זה בלשון רבים. אם אתה אדם פרטי, בעין הוא חושב על עצמך, יותר מדי חושב על עצמך, אתה מתנתק מהכלל. מכלל האומה, מכלל העולם, מכלל האנושות וכל זה, אתה בעצם מתרחק מאלוקים. אתה, מבחינתך, אתה במנטליות של הסתגרות, של התנתקות, של ריחוק. אתה אידיאליסט, אתה אדם כללי, אתה אכפת לך מהכלל, מהחברה, מהאנשים, מהאומה, מהאנושות, מהעולם, כל אחד לפי מדרגתו, אתה התקרבת אל מי שאמר והיה העולם, אל הבורא בעצמו. כי האלוקים אוהב את מי שאוהב את בניו, ככה חז"ל אומרים. ומי שמתנתק מבניו, או מי שחס ושלום גם לא אוהב את בניו, אז כמובן יש לו התרחקות מריבונו של עולם. אז ככה גם לגבי הסתר פנים. הסתר פנים זה קודם כל שאדם הוא נהפך לאדם פרטי, אגואיסט, אנוכי, נעול בתוך עצמו, סגור בתוך עצמו. זה יכול להיות לרגעים בחיים. זה יכול להיות, זה יכול להיות לתקופות בחיים, לרגעים, לחודשים, לימים, לשנים לפעמים. אדם כזה יש לו הסתר פנים, דהיינו, הוא לא רואה, הוא לא מתקרב לאלוקים, הוא לא מגלה את יד השם במציאות, את הרצון האלוקי הטוב בעולם. הוא לפעמים אדם כזה מריר מאוד, לא טוב לו, רע לו, הוא במצבי רוח כאלה ואחרים וכו'. כל זה נובע מתוך ההתנתקות מהבורא, וההתנתקות היא בדרך כלל נובע כתוצאה משקיעה בפרטיות. כשאדם הוא פרטי, בחסידות אומרים, יש ביטוי כזה, אם נאמר, מ-1 עד 10, תספור. ותספור כמה מחשבות יש לך מ-1 עד 10, עד 10 על עצמך, במשך היום. לא יודע אם אתם מסוגלים לעשות דבר כזה. אז אם אתה חושב, מתוך 10 מחשבות, נאמר, 5 מחשבות על עצמך, מתוך 10, אתה בדיקי. דיקי זה דיכאון קטן, לא גדול. אבל אם אתה חושב 8 מחשבות מתוך 10 רק על עצמך, אתה בדיכאון 80%. אם אתה חושב 10 מחשבות על עצמך מתוך 10 מחשבות, אתה מיד צריך עזרה ראשונה. אתה בדיכאון עמוק מאוד, או בלשון אחר, הסתר פנים נורא והיום. אתה מכונס בתוך עצמך, אתה נעול בתוך עצמך, אתה, העולם, אתה מנותק פשוט, תלוש מהמציאות, מהעולם סביבך. אז זה, בחסידות ככה אומרים את הדבר הזה. כמה שאדם הוא יותר שקוע בפרטיות שלו, הוא מתרחק יותר מהארת פנים. כמה שהוא יותר מחובר אל העולם שהוא חי בתוכו, אם זה משפחתו, זה אשתו, זה ילדיו, וחברה שהוא חי בתוכה, האומה שכל אחד לפי מדרגתו, במילא יותר ויותר יש לו הארת פנים. זה מובן, זה נקרא אסתר. יש אסתר בתוך אסתר. מה זה אסתר בתוך אסתר? זה כשאדם הוא כועס על הקדוש ברוך הוא, כביכול. זה אנשים שעברו משברים גדולים, שואה מבחינה לאומית. עם ישראל עבר הרבה צורות. לפעמים היינו ממש חושך בתוך חושך, כמו חושך מצרים כזה. כמו שבחושך מצרים היינו, היה מדרגה אחת, כתוב שלא יכלו להקום, לא ראו איש את רעהו, זה היה השלב הראשון, רש"י אומר, לא ראו איש את רעהו, חושך בתוך חושך, שלא יכלו לקום ממקומם, כתוב. זאת אומרת, לא מסוגלים להתרומם, לקום ממקומם. זה נקרא אסתר בתוך אסתר. זה איש האדם מריר מאוד, רע לו, העולם רע, הוא בעל מרה שחורה, כל הדברים האלה, כועס גדול, וכל הדברים. זה נקרא אסתר בתוך אסתר, זה מובן. לעם ישראל ביציאת מצרים הייתה הערה גדולה. הם ראו את ההשגחה האלוקית, הם ראו את משה רבנו כמנהיג פועל, לא תיאורטי. דרך אגב, גם היום אני ראיתי שאת משה רבנו פועל. זכרו תורת מי? מי? אני רואה שאתה זוכר. היום יהודי מניח תפילין בבוקר. מי ציווה לנו להניח תפילין? מי מסר לנו את המסר הזה מאלוקים להניח תפילין? מי? אני רואה שאתה יודע. בשבת. מה מאיפה שאומרים שבת? המנהיג, שפיזית הוא לא חי איתנו, אבל פקודות שלו, הרצון שלו, ההשפעה שלו, אנחנו עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל רצונו של הקדוש ברוך הוא התגלה על ידי תורת משה. הוא היה השליח, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע ואלינו בסופו של דבר. התגלגל מדור דור. זאת אומרת, האישיות הזאת, משה רבינו, אנחנו מחוברים אליה היום בכל רגע ורגע, בכל מעשה ומעשה. רק בגלל שאנחנו כל כך במרחק, אז נראה לנו שכאילו זה הוא שם ואנחנו כאן. אבל זה לא נכון. אנחנו עושים את רצונו. פעם, אני זוכר, לפני שנים רבות, היה הרמטכ"ל, קראו לו אהוד ברק, היום הוא שר הביטחון. אני זוכר, כשהוא עלה לקבל את המינוי הזה של הרמטכ"ל, הוא אמר דבר שהוא באמת נכון. הוא אמר שהוא שואף לזה, צערי הרב זה לא פשוט, אבל הוא שואף לדבר כזה, הוא אמר שכשאני אתן פקודה כרמטכ"ל, הפקודה תעבור כמו קרן אור. עד השין ג' עד אחרון. זאת אומרת שהדברים שהפקודה של ראש המטה הכללי, הם יעברו כרוחם כלשונה ובדיוק עד אחרון החיילים. הוא צודק או לא צודק? מה אתם אומרים? אה? זאת שאיפה צודקת או לא? בודאי שכן. מה זה הצבא? הצבא זה מכונה משומנת. צריכה להיות מכונה, מקווה שהיא מכונה משומנת. שהיא צריכה לבצע פקודת המטה הכללי, ראש המטה הכללי. יוצאים למלחמה, אז, או לקרב, או לאיזה פעולה, איזה מבצע, או איזה משהו כזה. אז צריך לדעת שזה עובר מהראש, דרך הפיקוד, ודרך הגנרלים, והמגדים, והממפאים, והממקפים, בסוף מי מחזיק ויורד את הכדורים, מי יורד? אה? אחרי הקטן, עד השין ג' אז אחרי כמה זמן התהפך הדבר, אז היה איזה פשיטה שמשהו עם קריית שמונה, הם באו מה? הטיסנים, כן? משהו כזה. באו והתקיפו איזה מחנה והיו הרוגים, ומכל הרעש הגדול, אמרו, מי השם היה? אמרו, השין ג' זה מה יצא הביטוי? השין ג' צריך... השין, למה? לא יודע בדיוק מה היה השין ג' עמד בשער, לא עמד בשער, היה ערני, לא היה ערני. אז תלוי, מצד אחד, בצדק הרמטכ"ל אומר, אני רוצה שהפקודה שלי תחדור דרך כל הדרגות עד אחרון החיילים, נכון? אבל למעשה מה היה בשטח? אחרון החיילים היה מי? השין ג' והשין ג' מה הוא עשה? נרדם, אז מה יהיה? אז הוא לא קיים את מה? המטכ"ל שלי, אני מודיע לך, גם היום, אני נאמן לצבא, הילדים שלי בצבא, כולם, ראש המטה הכללי הוא המטכ"ל, לטוב או לרע, לא משנה. אבל יש לי רמטכ"ל יותר ממנו, משה רבינו. אני אחרון החיילים היום, הבוקר הנחתי תפילין. מה אתם אומרים על הרמטכ"ל שלי? הוא בסדר? התפילה שלו חדרה עד אחרון החיילים. אני מכיר את זה חייל, עשיתי את רצונו, הנחתי תפילין. שמרתי שבת. כשנדברים על משה רבנו, כשכאן אומר הכוזרי, משה רבנו, מנהיג. במה מתבטאת המנהיגות הזו? לא רק שהוא הוציא אותנו באותות ומופתים דברים כאלה. אלא משה רבנו, בעצם אנחנו הולכים לאורו, לדרכו, לפי הפקודות שלו, לפי ההדרכות שלו, לאורך אלפי שנים. זאת עובדה, כולל עד היום. זה קלט מי? כוזרי, שהוא עדיין לא יהודי. לפעמים אין אדם מכיר בניסו. אנחנו התרגלנו לקיים מצוות. אבל לא רואים את איך הדברים האלה מגיעים מריבונו של עולם, דרך משה רבינו, דרך הנביאים, דרך החכמים, דרך זה, עד דוב ביגון. החייל השין ג' הפשוט, שמניח את ה... זה מנהיגות, זה עוצמה. זה... גורם הזמן כאן הוא גורם משני, אין כאן מה שנקרא פתאום נתקע באמצע באיזשהו מקום. זה מובן הדבר. אז זה מה שאומר רבי יהודה, הכוזרי אומר. אומר, העם באותה תקופה ראה את משה רבנו עין בעין. ראה את מניקו, ראה קרן אור פניו. השפעה, שפע מהאדם הזה יצא, לא היה כמשה, לא יהיה כמשה, מבחינת הנבואה והעוצמה הרוחנית שלו. וב' ג' דבר שלישי אמרנו, חוץ מהיכולת האלוקית שהתגלתה, שהוא לא מוגבל, לא בזמן, לא במקום, חוץ מהמנהיג, משה רבנו השליח, אבל הוא הכיר מה זה עם ישראל. מה זה עם ישראל? אני שואל אתכם מה זה עם ישראל. מי יודע מה זה עם ישראל? מה זה עם ישראל? וואי וואי וואי. שמה למדנו כל הכוזרי כאן? השאלה הזאת היא שאלה מאוד חשובה. מי אני? המי אני הזה חייב, כל אדם צריך לשאול את עצמו, מי אני? איך אני יודע מי אני? דוב ביגון זה חבל על הזמן. אבל מי אני כיהודי? איך אני יודע את ערכי, את מעלתי, את תפקידי, את ענייני בעולם, אם אני לא אברר מי עמי? תברר מי עמי, תברר, כי אתה שייך לעם הזה. הבירור הזה של הזהות שלנו, והייעוד שלנו, והסגולה שלנו, הדבר הזה לא צריך להישאר כמילים באלמה נאמר. זה דבר שצריך באמת ללמוד אותו, להכיר אותו, להבין אותו. אז אני אכיר גם את עצמי כפרט, כחלק מהכלל הזה. תכף דוגמה, נתן דוגמה של הצבא. ברגע שאתה לובש מדים, נניח שאתה צנחן, איזה קומתה יש לצנחן בדרך כלל? חומה, נכון? מי אמר אדום? אתה היית צנחן כנראה. אתה שייך. אתה שייך לצבא. אני לא יודע מישהו כאן היה בצבא. ברגע שלבשת מדהים, הוא כבר מרגיש שהוא כבר לא פרטי בכלל. הוא כבר שייך לצבא, הוא חייל. הוא צבאות, צבא, צבאות השם. יש ביטוי כזה בתורה, צבאות השם. יש לך שייכות לאיזה מערך. יש לך מה שנקרא גאוות יחידה. גאוות שייכות. כאן יש תלמידים שבאים מחוץ לארץ. כל העולם, ברוך השם, כן ירבו. לא פעם בא אליי תלמיד מהגלות, אפילו לפני שהוא מתאזרח. הוא אומר, אני רוצה ללכת לצבא. זאת אומרת, למה אתה רוצה ללכת לצבא? מה? אני רוצה להזדהות עם עם שלי. אני שייך לעם שלי. זה כל כך טבעי, הוא כל כך פשוט לו הדבר הזה, שאם הוא לא בצבא, אז יש גם איזה חיסרון בשייכות, בהזדהות. אז זה דוגמה. אתה יודע מה זה צבא, אתה לובש את המדים, אתה כבר לא אדם פרטי, אתה כבר שייך למשהו. ואם אתה בצנחנים, זה מחייב אותך להיות אמיץ. זה לא יכול להיות, אם אתה בצנחנים, ואתה רואה איזה אירוע, משהו כזה, צריך איזה אומץ, לגלות שם אומץ, אתה בורח. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות. אבל זה לא צנחן, זה לא פירמה, אתה מייצג כאן את האומץ. צנחן צריך להיות אמיץ. זה מובן הדבר, אותו דבר עם ישראל. חייבים לברר מה זה נקרא צבאות השם. אנחנו צבא, הצבא של ריבונו של עולם. ולצבא יש תפקיד, כמו שלצבא של ישראל יש תפקיד להגן על מדינת ישראל, על עם ישראל, יש גם לצבא שנקרא צבאות השם, דהיינו עם ישראל, שאני דרך אגב חייל בצבא הזאת. לא שאני חבדניק, חבדניקים לפעמים יש להם כיפה כזאת, כותבים כאן צבאות השם, ובצדק הם החיילים של הרבה. וגם החיילים של הקדוש ברוך הוא, נלמד עליהם זכות בעניין הזה. אבל יש הבדל גדול אם אתה כפרט לבד, בלי שייכות לאיזה כלל, לאומה, לצבא, למערכת או משהו, או שאתה כן שייך. אבל בשביל להיות שייך באמת ולהרגיש שייך, אתה צריך לדעת מהי המערכת הזאת, מה זה העם הזה, מה הגדולה שלו, מה הייעוד שלו, מה העניין שלו. וזה חשוב ביותר. זה רבי יהודה לוי כאן, הכוזרי, המלך הכוזרי, הוא הכיר, אומר, אני מכיר שיש עם מיוחד, וקוראים לו עם היהודי, עדיין הוא לא יהודי, אבל הוא מכיר בדבר הזה. לחדר את הדבר הזה, אני אתן לכם משל שתבינו. זה נקרא משל העם הסיני. איזה עם הכי גדול מבחינת האוכלוסים יודע? הסינים. איזה גודל הוא? מיליארד וחצי. עכשיו, יש שני סוגי סינים בעולם. יש סיני שהוא מתגאה בעם שלו. הוא אומר, אני שייך לעם הסיני. העם הכי גדול בעולם. ראיתם פעם סיני איך שהוא גאה בעם שלו? סיני. סיני, זה משהו. להיות שייך לעם הסיני. גאוות יחידה, לא? העם הכי גדול בעולם. מה אתם אומרים? נכון? אבל יש סיני, שאומרים לו, אדוני, אתה סיני, אתה אחד מ-1,300, 1,500, לא יודע כמה, מיליון. ואתה, איך אומרים, פירור, אתה שום דבר, אתה כלומניק. אתה שום דבר, אתה פרט שלא שייך בכלל. איך אמרו פעם הסיני, מלחמת קוריאה, זה קצת מזעזע, אבל הייתה מלחמת קוריאה, חלק מכם עד לא נולד. אבל במלחמת קוריאה היה אמריקאים נגד הסינים בעצם. זה היה אומנם הצבאות של צפון קוריאה ודרום קוריאה נלחמו, אבל מעבר להם עמדו הסינים מצד אחד, האמריקאים מצד שני. אז המנהיגות הסינית, מאו צה-טונג היה אז המנהיג, אמר, אני מוכן להקריב 2 מיליון סינים עכשיו. למה? לדלל את השורות, כמו בחקלאות, צריך לדלל קצת את השורות. מה זה חיים של סיני? מה זה החיים של סיני? אחד פרט כזה, אחד לא אומר. אין לו ערך, אין לו חשיבות, אין לו שום דבר, לא יודע מה. אותו דבר גם אנחנו. אם אתה כפרט, מתוך כלל ולא מחובר אל הכלל, אתה כלומניק, אתה שום דבר, אתה אפס. אם אתה פרט, חלק מהכלל, מזדהה עם הכלל, יודע מה זה הכלל, אז יש לך ערך, יש לך חשיבות, אתה משהו. זה כמו בורג במכונה. אם אתה בורג בתוך המכונה, את תשאלו פעם בורג במכונה אם הוא חשוב או לא, מה הוא יגיד? בטח שאני חשוב. בלי הבורג הזה, האוטו הזה לא שווה. אבל אם אתה בורג מחוץ למכונה, מונח שם באיזה מקום, מה אתה שווה? אתה לא שווה שום דבר. זה נקרא פרט וכלל וכלל ופרט. זאת אומרת, צריך להכיר מה זה עם ישראל, מה זה כלל ישראל. ואני כפרט מתוך הכלל, מה תפקידי בתוך הכלל הזה? איך אני אדע? אני אדע את התפקיד של הכלל. אני אדע את התפקיד של הכלל. מכאן נובעת המצווה הגדולה, שהיא המצווה הגדולה מכולם, קוראים לזה לקדש שם שמיים. מה זה לקדש שם שמיים? לקדש שם שמיים, פירושו של דבר, אתה צריך לשמש דוגמה במידות שלך, במעשים שלך. זה נקרא לקדש שם שמיים. למה? כי אתה יהודי, ואתה מייצג את מי? את העם היהודי. זה האמת. כי אתה חלק מהכלל. ומה זה מחלל שם שמיים? הפוך בדיוק. ואתה אומר, לא אכפת לי מהכלל, לא אכפת לי מי המייצג, אני מתנהג איך שבא לי, איך שאני רוצה. זה מובן הדבר. ורבי יהודה הלוי מביא כאן דווקא בפה של הכוזרי, בפה של שהוא עדיין לא אומר, אני במדבר, עם ישראל הכיר מה זה עם ישראל. שהאלוקים בוחר בו, ושיש לו תפקיד להאיר לעולם, מעמד הר סיני, כל המהלך ההיסטורי, כל הייעוד שלנו, כל המהות שלנו, כל הדבר הזה יתברר במעמד הר סיני. זה מובן ומילא זה מוליך אותו לשלבים יותר מאוחרים, להתגייר לכל הדברים האלה. ועל ידי זה מתאמתת גם רוממות השולח, גם גדולת השולח, וגם חשיבות הקהל, שרק אליו נשלחה השליחות הזאת. והנה, אילו אמר אותו הנביא, נשלחתי להדריך את כל בני העולם, אם משה רבנו היה עומד בהר סיני ואומר, האנושות כולה, תקשיבו, אנוכי השם אלוקיך, בורא העולם ומסדרו, וכל הדברים האלה, נניח. ומאילו זה היה מעמד עולמי, קוסמופוליטי, כל המעמד הר סיני היה מעמד עולמי, זה היה דבר אחר. מה היה במעמד הר סיני? מעמד לאומי. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מאיפה? מארץ מצרים, מבית עבדים. היה מעמד לאומי. זה קצת קשה למלך הכוזרי. תגיד לראה את זה בהמשך. אם התורה באה ליישר את האנושות כולה, את העולם כולו, למה זה צריך להינתן לעם ישראל? למה זה לא יינתן לכל האנושות כולה התורה? ובצדק, אם זה הרעיון. אלא יש כאן פרוצדורה מיוחדת, ועליה נראה את זה בהמשך. ולא היה דברו מגיע כי אם עד חציו. היה זה מעורר ספק בשליחותו של משה רבינו. הואיל ולא הושלמה כוונת האלוק הבא, דהיינו, האנושות לא שמעה את הדברים. אבל עם ישראל במעמד הר סיני, כולם ראו את הקולות ושמעו את הקולות. לעיני כל ישראל, כתוב בחז"ל, אילו הייתה חסרה שם שפחה אחת במעמד הר סיני, המעמד הזה לא היה מתקיים. אומרים, פוס, נחכה עד שהיא תבוא, ואז היה מתקיים. ובין הדברים המונים השלמה זו היה אז גם כן, גם מה שהספר הקדוש אשר הביא אותו הנביא ההוא, כתוב היה עברית. ולא היה כתוב בכל השפות, היה כתוב רק בעברית. ואומות שווה ועוד וכוזר היו מתקשות להבין ספר זה ולעשות ככתוב בו, וניתן רק לעם שמדבר עברית, דהיינו לעם ישראל. אם לא, לאחר מאות בשנים, את יקבלו את דתו, דהיינו את דת משה, אם מאונס, בהינקפם במלחמה לפני בעלי הדת ההיא, או מרצון מתוך שכנות קרובה, בלא שראו ביניהם את הנביא עצמו, או אפילו נביא אחר, המעיד על נאמונותו של הראשון ומזהיר את תורתו. בכל זאת, אם כן, הוא אומר, התורה הזאת ניתנה לעם ישראל נקודה, ולא ניתנה לאומות העולם. אמר החבר, באמת אתה צודק. לא קרא משה אל תורתו, כי אם את עמו אנשי לשונו. והאלוקה הבטיח את העם לשוב לצוותם על תורתו, לעתים מזומנות על ידי נביאים, אפיקים דברו זה כל הימים אשר רצה בבני ישראל, וישרה שכינתו בתוכן, דהיינו בית ראשון שהייתה תקופת הנבואה. אם כן, אומר, התורה אשר בחר במי? בנו מכל העמים, ונתן למי? לנו את תורתו. כמובן, זה קצת מקומם הגישה האחורה השוביניסטית הזאת, כאילו מה, ומה עם כל האנושות, ומה עם כל העולם, הרי האלוקים הוא מלך העולם, הוא צריך להיטיב לכולם, לכל הבריאה כולה. מה עם הדבר הזה, אם ירצה השם, נלמד פעם אותה.